אנחנו בשיעור הקוף-ה' ספר המצוות לרמב״ם. היום אנחנו מתחילים נושא חדש שהוא יימשך גם כן בימים הקרובים, ההלכות שקשורות לדיני שבועה. היום נלמד את האיסור שאסור לבן אדם לעבור על השבועה שהוא נשבע. אם הוא נשבע על דבר, אז אם הוא עובר על זה, זה כמו שבועת שקר. נראית לשון הרמב״ם, זה המצווה אתה לא תעשה הסמך א'. מהרמב״ם כך, העזרה שהוזרנו שלא לעבור על שבועת ביטוי. אדם שלא יעבור על שבועת ביטוי, זאת אומרת אם הוא מתבטא בצורה מסוימת, אסור לו לעבור עליו. והוא אמר, איתלה, איפה התורה אוסרת לנו לעבור, שאסור לעבור על השבועה? כתוב, ולא תשבו בשמי לשקר. עכשיו מסביר הרמב״ם, מגדיר בכמה שורות מה זה נקרא שבועת ביטוי, שזה שבועת שקר. שבועת ביטוי היא שנשבע על דברים שאפשר לנו לעשותם או שלא לעשותם בלי מניעה מצד התורה על דבר מהם שנעשהו או שלא נעשהו. אדם נשבע שהוא יאכל משהו והוא לא אכל, או שהוא נשבע שהוא אכל משהו והוא לא אכל. הדבר אבל שהוא נשבע עליו הוא דבר שמותר על פי תורה לעשות. לא הפירוש אם אדם אומר אני נשבע שאני אוכל חזיר, אז זה דבר שמנוע ממנו מהתורה. מדברים רק על דבר שהשבועה היא על דבר של חולין, של רשות, ואין עליו מניעה מצד התורה. הרי אנו חייבים לקיים מה שנשבענו עליו. והוזרנו מלעבור על אותה השבועה. תורה מזהירה אותנו שלא נעבור על שבועה כזו, שנאמר, ולא תשבו בשמי לשקר. עכשיו הרמב״ם יביא שתי קטעים משתי מקומות בגמרא. הוא לא יביא את כל אריכות הגמרא ולא נבין אולי את כל הסוגיה, הוא רק מביא את הציטוט למטרה אחת כדי להגדיר לנו מהי ההגדרה של שבועת ביטוי שהיא שבועת שקר. ציטוט ראשון זה ממסכת שבועות. ובגמרא שבועות אמרו, איזו היא שבועת שקר? נשבע להחליף. זאת אומרת, אדם שנשבע להחליף מציאות. למשל, אם הוא נשבע ואומר, לא אכלתי דבר פלוני, והאמת היא שהוא כן אכל. אז המציאות היה שהוא אכל, והוא בא להישבע להחליף את המציאות, לשנות. זה אפשרות אחת. ותקנו את זה ואמרו, אחר כך הגמרא משנה ואומרת הפוך. אימא, נשבע והחליף. זאת אומרת, הוא נשבע על דבר עתידי, ובסוף הוא עשה הפוך ממה שהוא נשבע. כלומר, שנשבע על דבר, ועשה הפך ממה שנשבע עליו. אז פה הביא הרמב"ם ציטוט ראשון, שמה זה שבועת שקר? שאתה נשבע הפוך מהמציאות. שם נתבהר בפרק ג' משבועות וגם במסכת תמורה ששבועת שקר היא אי קיום שבועת ביטוי. זה נקרא שבועת שקר. כשהתורה אומרת ולא תשבו בשמי לשקר, הוא חושב שהוא לא מקיים את הביטוי של המילים שלו. והוא אמרה, מביא עכשיו הרמב"ם ציטוט ממסכת תמורה, וגם מהציטוט הזה שהוא חלק ממש ציטוט של כמה שורות מתוך סוגיה, נבין את המשמעות. מצטט הרמב״ם, כתוב בגמרא, שבועת שקר אי חידמי. הגמרא שואלת, איך יש לך דוגמה של שבועת שקר? מה הפירוש של השאלה? אומר רמב״ם, כלומר, מה התכוונה הגמרא בשאלתה? איך היא שבועת שקר שאין בה מעשה? איפה יש לך דוגמה שאדם נשבע בשבועת שקר, והאבון לא מתבטא על ידי שהוא עשה מעשה אסור, אלא זה רק במילים. לפי שזוהי כוונת הדברים שקדמו שם, כי זה הגמרא מחפשת שם בסוגיה דוגמה של דבר שאין בו מעשה. ואז הגמרא אומרת ככה, הנה אמא שלא אוכל ואכל, אם תגיד שמה זה שבועת שקר, שאדם נשבע שהוא לא יאכל דבר מסוים ובסוף הוא כן אכל, זה לא דוגמה של שבועה שאין בו מעשה. למה? אתה מעשה עבד, כי אם הוא אכל בפועל שונה משבועתו, אז הוא עשה מעשה. אלא אומרת הגמרא, דאמר אוכל ולא אכל, הפוך, הוא אמר שהוא כן יאכל ובפועל הוא לא אכל, אז הוא לא עשה מעשה. וזה נקרא שבועת שקר. אז שואלת על זה הגמרא שאלה, ההוא מילקי, האם במקרה כזה אדם לוקה, והיית מרלה וכולי. על כל פנים, מה שאנחנו הבאנו מהציטוט הזה בגמרא, לא הבנו את כל הסוגיה כרגע, אבל הבאנו את ההבנה שמה זה שבועת ביטוי שזה שבועת שקר, שאתה נשבע לשנות את העובדה או לשעבר או לעתיד. עכשיו לסיוקיום ההלכה אומר הרמב״ם כך, העובר עליו זה מי שכן עבר עליו, זאת אומרת הוא נשבע לשקר, אם הוא מזיד לוקה, ואם הוא שוגג מביא קורבן עולה ויורד. קורבן עולה ויורד פירושו קורבן שהוא משתנה לפי המצב הפיננסי של הבן אדם, כמו שביארנו במצווה אמבט ממצוות עשה. והוא אמרו בפרק ג' משבועות, זה מה שהגמרא אומרת במסכת שבועות, זוהי שבועת ביטוי שחייבים על זדונה מלכות ועל שגגתה קורבן עולה ויורד. רואים שאדם עובר על שבועת ביטוי, העונש שלו תלוי, אם זה היה מזיד אז מלכות, אם זה היה שוגג מביא קורבן. ושם נתבערו דיני מצווה זו. עכשיו אומר רמב"ם משהו שהוא לא קשור ספציפית דווקא למצווה הזו, אלא הוא נותן העברה כללית על כל המושג של עונש, מלכות וקורבן, אז הוא נותן העברה כללית בכלל. הוא אומר ככה, ודע שזה שאמרתי במצווה זו, שהמזיד בה חייב מלכות, אין זה מורה שיש איזו עבירה שחייבים עליה מלכות אפילו בלי זדון. אל תבין מדבריי, כאן הדגשתי שאם עובר בזדון חייב מלכות. אל תבין מדבריי שיכול להיות שאדם יקבל מלכות גם בלי מזיד. אלא כל מקום שתשמעני אומר על איזו עבירה שחייבים עליה מלכות, אומר להם כל מקום שתמצא את המילים שלי, שאני אומר לך שאם אדם עובר על דבר זה וזה עונשו מלכות, בין במה שקדם ובין במה שיבוא לקמן, בין המצוות שכבר למדנו, בין המצוות שאנחנו עתידים ללמוד, דע שאינו חייב בכך אלא אם הוא מזיד דווקא. רק בזדון יש מושג של מלכות. בעדים והתראה, גם בזדון, איך נדע שזה היה זדון? שהיו עדים שראו ויתרו בו. כמו שנתבהר מתנאי העדים והתראה במסכת סנהדרין. אבל השוגג, אדם שעשה את העבירה בשגגה, או האנוס, או המוטה, זאת אומרת הוא לא ידע, אינו חייב כלל, לא מלכות ולא קראת. כל שכן מיטת בידין, וזה נוהג בכל המצוות, ודע זאת. זה דבר שצריך לזכור בכל המצוות כולם. אבל נבהר במקצת המצוות, ונאמר שהמזיד חייב מלכות או מיטה. לפי, למה בחלק מהמצוות הוא יבהר ויגיד שאם הוא עשה בזדון אז הוא חייב מלכות, למה צריך לכתוב את המילים האלה? לפי שהוא חייב קורבן אם הוא שוגג באותו חטא. אותם חטאים שהשגגה תעשה קורבן, יכתוב הרמב״ם שהזדון יעשה מלכות או מיטה. לפי שלא כל חטא חייבים על שגיגתו קורבן, כי יש חטאים שעל הזדון יהיה מלכות או מיטה ועל השוגג לא יהיה קורבן, אבל כל מה שחייבים עליו קראת או מלכות ומיטת בית דין, ברור לנו אבל שכל עוון שאדם יעשה שהעונש שלו יהיה או קראת או מלכות או מיטת בית דין, אין חייבים בכך אלא בעדים והתראה. וידוע שההתראה אינה אלא, למה צריך שתהיה התראה? להבחין בין שוגג למזיד. למה צריך שיתרו? כי אם לא יהיה התראה, איך נדע אם הוא היה שוגג או היה מזיד? ודע כלל זה, ואל תבקש ממני לחזור עליו. את הכלל הזה תזכור, הרמב״ם, שאני תמיד, כשאני אגיד את המילה מלכות, או קורבן, או מזיד, או שוגג, תבין את סדר הדברים כמו שכרגע קראנו את זה.